שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו מפגשים שוב בתוכניתו הקבועה הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עמכם המאזינים. מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלותכם המאזינים, 03-593-93, 03-500-9363, או לחילופין בפקס, 03-616-4477. את הפקסים כמו כן שאלות באמצעות האתר, כדאי ורצו לשלוח בשעה הראשונה כדי שנתייחס אליהם בעזרת השם בלנדר מיד בתחילה השנייה. כדרכנו בקודש אנחנו פותחים בפתח הלכתי, לא לפני שנודה לעוסקים על המלאכה. התוכנה היא פנחס בינדר, המפיק שלמה פולק. תודתנו נתונה אליהם מראש ותהיה משכורתם שלמה מעם השם. אנחנו נמצאים בליל ערב שבת חזון, לצערנו הרב בית המקדש עדיין לא נבנה, אבל אנחנו נאלצים, יותר נכון נאלצנו להיכנס לאבלות של תשעת הימים, ואם חלילה בית המקדש לא ייבנה עד יום ראשון, נאלץ להיכנס גם כן לאבלות של שבוע שחל בו. כולנו תקווה, תפילה, ציפייה לגאולה הקרובה במהרה. ציפייה ותפילה מעומק הלב לבורא עולם שיחיש את גאולתנו, יאמר לצרותינו די ויגלנו גאולת עולמים, והנה קודשים ותפארתנו ועד משיח צדקנו, והימים האלו יהפכו לנו מיגון לססון ולשמחה, מאבל ליום טוב. אבל כל זמן שזה לא קרה, לצערנו הרב, צריכים לנו להתעסק בהלכות ששייכות לתשעת הימים, לשבוע שחל בו. מכיוון ששנים קודמות, כמה שנים אחורה, לא הרגשנו כל כך את השבוע שחל בו. בפרט אצל בני ספרד, שיש המון מנהגי אבלות שלא נוהגים בכלל מראש חודש, אלא רק בשבוע שחל בו. כמו תספורת, גילוח, כיבוס, רחיצה, לבישת מכובסים. אז כבר כמה שנים שתשעה באב או שיצא בשבת והתחל לראשון או שחל בראשון, אז במילא לא היה שבוע שחל בו, אז המקלחות והכיבוס והלבישת מכובסים היה די משוחרר לבני ספרד. אני מדגיש כי לבני אשכנז תמיד זה מראש חודש. לכן צריכים קצת לעסוק בנושא הזה של כיבוס, רחיצה, לבישת מכובסים. אז בעיקרון צריך לדעת שהשולחן ערוך פוסק בסימן תף קוף נונה לפסיב תזיין, שיש נוהגים שלא לרחוץ בראש חודש, ויש שאין נמנעים אלא בשבוע שחל בו תשעה באב. כך המנהג רווח אצל בני ספרד, שמקלחות רק בשבוע שחל בו לא מתקלחים. דעת הרמה, שנוהגים שלא לרחוץ כל הגוף, אפילו בצונן מראש חודש ואילך, ולא התירו אלא לרחוץ פניו ודב רגליו בצונן, לכבוד שבת, כפי שהמשנה ברורה שם מדגיש, בסעיף קטן צדיק זין, מותר לחפוף ראשו בחמין, וגם לרחוץ פניו ידיו ורגליו בחמין, למי שרגיל בכך, בכל שבת, בלי שמפו וסבון, אלא אם כן הוא זקוק לכך, כמו שנראה בהמשך. אז למעשה יוצא שבני אשכן אז לא מתקלחים מראש חודש, מקלחות סדירות, בני ספרד שבוע שחל בו. לגבי מקלחת במים קרים, תכף נדבר על ארץ ישראל שמאוד מזהים איך אנחנו מתנהלים עם זה. לגבי המקלחות במים קרים, האם שייך איסור רחיצה במים צוננים? אז יש שמדייקים מדברי הרמב״ם שאין איסור רחיצה במים קרים, כיוון שכל איסור רחיצה זה שהוא תענוג, תענוג זה מים חיים לא מים קרים. וכך מביא החזון עובדיה בשם חכמי סלוניקי, שהאיסור הוא דווקא במים חמים ולא במים קרים. דעת הרמה בסימן תף קוף נולב ספטי זין, ומשמו שאומר את זה בדעת השולחן ערוך, כך גם דעת הבן ישחי בפרשת דברים שנה ראשונה ספטי זין, כך גם דעת אור לציון בדעת מרן השולחן ערוך, שגם רחיצה במים קרים אסורה בתשעת הימים לבני אשכנז ובשבוע שחל בו לבני ספרד. ולמעשה כדאי ובית אלוקנו שנתאבל עליו לפחות פעם אחת בשנה לפי כל ההידורים ולפי כל השיטות, ולכן באופן כללי ההוראה צריכה להיות שלא מתקלחים בני אשכנז כל תשעת הימים ובני ספרד כל שבוע שחל בו, כולל במים צוננים. אגם שמי שנוהג כחזון עובדיה במים צוננים, אז יש לו בהחלט מה שיסמוך. אבל באופן כללי צריך לדעת שכדאי פעם בשנה לנהוג לפי כל השיטות. בארץ ישראל, שהתקופה הזאת היא מאוד חמה, אז יש כולה גדולה מאוד גם לבני אשכנז בכל תשעת הימים, וגם לבני ספרד בשבוע שחל בו. כי בעצם אם אנחנו נבוא להסתכל בעומק של רחיצה, יש שלוש סוגי רחיצות. יש רחיצה אחת לשם תענוג, זו רחיצה שאסרו אותה בימים הללו, תשעת הימים לבני אשכנז, שבוע שחל בו לבני ספרד. יש רחיצה, זה לא לשם תענוג, אלא זה אדם מרגיש חוסר נוחות. אי נעימות. הוא מרגיש קצת לא נוח לו עם עצמו. זה גם כן רחיצה של אסור. זה מה שרצו. רצו שנרגיש לא בנוח. רצו שנרגיש לא נעים. לא יתירו את הרחיצות הללו. יש סוג רחיצה שלישית, שאדם מזיע, באופן שהוא כבר מרגיש שיש ממנו ריח לא נעים. או יש כאלה שלא רגישים לעצמם, אבל אחרים כבר מרגישים ממנו ריח לא נעים. או שהוא מתגרד, או שהוא לא מצליח להירדם. יש כאלה שלא מצליחים להירדם עם לקלחת. דברים כאלו, מכיוון שסיבת הרחיצה זה לא לשם תענוג, זה לא כדי שירגיש יותר בנוח או יותר נעים, אלא זה פשוט לסלק את הזוהמה, לסלק את הזיעה, לסלק את הגירודים. מותר בכזה מצב להתרחץ כדי להעביר את הזיעה. כפי שכתב אגרות משה, כפי שכתב שבט הלוי, כפי שכתב חזון עובדיה, ויש לזה ראיה מסימן תף רשות ג' לגבי יום הכיפורים, בסעיף א', מסימן תף קופנון ד' סעיף ת', בסעיף ת' דבר שם בביור הלכה. ולכן בכזה מצב, אם אדם סובל, כמו שאמרנו, מזיעה, מגירודים וכדומה, אז הוא יכול להתקלח במים, להשתדל שהמים יהיו כמה שיותר קרים, זאת אומרת, כמה שהגוף שלא יכול לסבול, לא צריך מים קפואים, אלא כמה שהגוף יכול לסבול. זאת אומרת, אתה פותח את הברז על הצד הימני, ומתחיל לקחת טיפה שמאלה, עד שאתה מרגיש שהגוף יכול לסבול את הקרירות הזו, שם תעצור וכך תתקלח. אז זאת אומרת שאנחנו ממעטים בטמפרטורה של המים עד כמה שניתן, ממעטים גם בכמות של המים. תרגיל תמיד להתקלח 10 דקות, רבע שעה. לא צריך 10 דקות, רבע שעה כדי לסלק זיעה. סלק זיעה אפשר בכמה דקות. וגם להפחית בתדירות של הרחיצה. בידה אומר, אני רגיל להתקלח כל יום. בוודאי שאתה לא יכול להתקלח כל יום בשבוע שחל בו, או בצ'טעים לבני אשכנז, אפילו לכבוד שבת לא יתירו לבני אשכנז, רק באופנים שהזכרנו מקודם. אלא כמו שאמרנו, זה תלוי מאוד מה עשית באותו יום. הלכת הרבה בשמש, לא הלכת הרבה בשמש, הזעת, לא הזעת, כמה פעילות גופנית עשית. זה מאוד אינדיבידואל ומשתנה בין אדם לאדם. הרעיון הוא שכל בן אדם צריך לדעת את הכללים ולהיות רב של עצמו. וצריך להסביר את זה בבית. אין כללים, יכול להיות שאח אחד יתקלח פעם ביומיים, ואח אחר יתקלח פעם בשלושה ימים, ואח אחר לא יתקלח כל השבוע. רעיון הוא כמה אתה מזיע, כמה אתה זקוק, כמה אתה צריך, כמה אתה סובל. ועל כל זאת, למעט בתדירות של הרחיצה, בכמות של המים, בטמפרטורות של המים. לגבי שמפו וסבון, אם המים לבד מצליחים להעביר לך את הזיעה ואת הגירודים וכדומה, רק אתה נשאר עם תחושה לא נעימה שאתה לא עם, עם סבון, סבון ושמפו. אז מצוין, זה מה שרצו, שתשאר עם תחושה לא נעימה. זה מה שרצו בדיוק. עיקר התכלית שרצן רצו לאסור את הרחיצה, כי רצו שאדם ירגיש חוסר נוחות ויבוא להתאבל על חורבן את המקדש ויחזור בתשובה. זה לא משהו טכני, זה לא דברים של טקסט. צריך להרגיש את החוסר נוחות ולחזור בתשובה, לפשפש מעשים, מתאבל על החורבן, והשם יבנה לנו בית המקדש. אבל אם בן אדם אומר, אם אני רק מתקלח עם מים בלי שמפו, בלי סבון, אז אני עדיין ממשיך להתגרד בשיער או בגוף, אז מותר לו להשתמש עם קצת שמפו וגם קצת סבון. זה בקשר לרחיצה, לילדים קטנים, עד גיל 6 לא צריך למנוע אותם, מגיל 6 גם צריך למנוע אותם, אבל שוב פעם, אם הוא התלכלך מאוד או הזיע מאוד כתוצאה ממשחק וכדומה, אז גם כן מותר באופנים שהזכרנו להתרחץ כדי להסיר את הזיעה ואת הלכלוך. מי שרגיל לטבול במקווה לסילוק טומאה, יכול להקל לטבול במים קרים גם בתשעת הימים לבני אשכנז או בשבוע שחר בלוני ספרד, כפי שכותב הבן ישחי בסעיף ט"ז, בפרשת דברים, גם הכפחים בעוד קופצה עדיק, ואם הוא לא מסוגל לטבול במים קרים, הוא יכול לטבול אף במים פושרים או חמים, כי הוא לא טובל לשם תענוג אלא לסילוק טומאה. ולכן גם בני אשכנז שרגילים שאסור להם להתקלח לכבוד שבת באופן רגיל, אבל אם הוא רגיל כל יום שישי לטבול ולא מבטל את הטבילה, גם בערב שבת חזון מותר לבני אשכנז לטבול. אומר המשנה ברורה בסעיף קטן צדיק אי, מי שלפעמים מבטל את הטבילה מפני תרדת עסקה ומפני הצינה, אסור. עוד דבר כתוב השער הציון שם בעוד צדיק רד, שמה שהתרנו לטבול לכבוד שבת, זה דווקא במים קרים, לא מים חמים. מים רחצים זה רחצה של דענוג. ופה, אפילו אם אין אפשרות של מים קרים, אין אפשרות של מים קרים, לא נקל במים חמים. הנה פושרים אולי אפשר להקל. מי שרגיל לטבול כל יום לפני התפילה, סתם לתוספת טהרה, אז יכול גם במים קרים, יכול גם בתשעת הימים, שבוע שחל בו, כפי שכותב שבט הלוי בחלק זין, בסימן עין זין, אבל רק במים צוללים. זה לגבי רחיצה. לגבי כיבוס ולבישת מכובסים, אסור לחבס ואסור ללבוש בגדים מכובסים בשבוע שחל בו תשעה באב. צריך לדעת שכל הדברים שאנחנו עושים זה מנהגים, יש שני דברים שהם עיקר הדין, תספורת וכיבוס. תספורת וכיבוס בשבוע שחל בו זה עיקר הדין. ובשר ויין מסודר מפסקת, יתר הדברים זה מנהגים. אז לכן צריך מאוד להקפיד בדבר הזה, שלא לחבס ולא ללבוש מכובסים בשבוע שחל בו, לא רק בגדים, אלא גם אגבות ומצעים. בני אשכנז נוהגים בדבר הזה מתחילת ראש חודש. אבל גם אצל בני אשכנז, ילדים קטנים מותר לחבס, בגדים של ילדים קטנים עד גיל בר מצווה, מותר לחבס עד שבוע שחל בו, דיינו היום אחר. כפי שכתב המשנה ברורה בסעיף קטן פי ב', עוד כולה לבני אשכנז, לכבוד שבת מותר לחבס אם אין לו בגד אחר, אין לו בגד לשבת, מותר לחבס. לא יתירו להסתפר לכבוד שבת, כי זה לא דבר שרגילים כל שבוע, אבל לחבס אם אין לו בגד אחר לשבת, מותר. ואומר רבי יהודה הלכה, אם אין לו חולצה לכבוד שבת ואין לו חולצה נקייה, יכול גם לקנות חולצה וללבוש אותה לכבוד שבת, אפילו שזה חדש, כי זה כמו כיבוס. בגדי זהה כמו גופיות, לבנים, גרביים, לחבש אותם אסור, תשעת הימים לבני אשכנז, שבוע שחל בו לבני ספרד, ללבוש אותם מכובסים, נחלקו הפוסקים. דעת הבן ישחי, הכפחים והאור לציון שאסור, וככה מביאים בשלום הסטייפלר, לעומת זאת החזון עובדיה, וגם מרן רב שלום זלמן נויבך, מרן רב אלישיב, ואומרים שזה מותר, כי זה לא בגד לנוי, זה רק לשם ספיגת זהה, ואפשר להקל כמותם, מי שמחמיר, תבוא עליו ברכה, אבל אפשר להקל כמותם, בפרט השנה שזה שבוע שלם, אצל בני אשכנז זה לא מפקמין, תמיד זה תשעה ימים, אבל אצל בני ספרד, שלא רגילים בכזה דבר, אז אפשר בהחלט להקל, לא בתשעה באב. בתשעה באב ודאי שלא ללבוש מכובסים את הבגדים הפנימיים, אלא רק עד ערב תשעה באב. איך מכינים בגדים ללבישה? לפי משם בן ישחי כותב, צריך ללבוש כל בגד שעה. אתה לא יכול ללבוש חולצה לשתי דקות ולהוריד אותה. אנחנו צריכים שהבגד יקבל תואר משומש. תואר משומש ולא מכובס. זה על ידי שאתה לובש את הבגד למשך שעה. אז הוא סופג את הזיעה ואת הלחות שבגוף. אדם אחרי מקלחת, נמצא בבית עם הסגן, לובש 5 דקות, 10 דקות, לא עשה כלום, שום דבר. אם הוא נמצא במקום שהוא מזיע, אז בכזה מצב הוא יכול גם ללבוש חצי שעה, לא צריך שעה. כן? אבל אם הוא בבית נקי, מקולח, מסגן, אז צריך שעה. לא מועיל ללבוש כמה בגדים אחד על השני. בן אדם אומר, ללבוש 4 חוצות בבת אחת ו3 מכנסיים בבת אחת. כי כפי שאמרנו, צריך שהבגד העליון יקבל תואר של בגד לא מכובס, תואר של משומש. זה לא עוזר אם אתה לובש כמה חולצות, אלא אם כן אדם מאוד מזיע. והזיעה עוברת מבגד לבגד, אז זה מועיל. אבל אם הוא לא מאוד מזיע, זה לא מועיל. ולכן צריך להקפיד להכין כבר היום מחר, לפני שכנס שבוע שחל בו. בני אשכנז כבר פספסו את המועד, מי שלא הכין, אז פשוט ישים את הבגד על הרצפה, ידרוך עליו בחלק הפנימי, או ינקה איתו את הרצפה בחלק הפנימי, יוכניס אותו לסל כביסה לכמה דקות, ואז כבר עושה את הפעולה, שזה כבר לא נקרא בגד מכובס. לגבי ילדים קטנים, אז ודאי שלא מספרים ילדים קטנים בשבוע שחל בו. לגבי כיבוס, לא מחפשים את בגדיהם, אפילו מאוד קטנים, משום עוגמת נפש של ההורים, כמובן בתף קוף נון א' סעיף י' ד', וכפי שכותב שם המשנה ברורה במקום, בסעיף קטן פי א' וב', שער ציון צדיק א', כף החיים במקום שם בעוד תקופה אין ת'. אבל לגבי ללבישת מכובסים לילדים קטנים, אז עד גיל 5-6 לא צריך למנוע מהם, מגיל 6 מחנכים אותם לא ללבוש מכובסים, אף פי שאין אבלות לקטן, אבל אבלות ישנה של בית המקדש, יראת שמיים כן יש. ילדים שמלכלכים בצורה תדירה, וסחיבסנו להם את הכל וזה נגמר, ילדים בגיל 2-3, לפעמים גם בגיל 6-7, אז מותר לחפש להם, אבל רק מה ששייך להם, לא דברים אחרים של הגדולים, ולא דברים של הקטנים שלא צריכים אותם. אז יוצא שגם בני אשכנז שמחמירים בקיבוס מי"ז מראש חודש ותספורת מי"ז בתמוז, לילדים קטנים מחמירים רק בשבוע שחל בו, וכפי שאמרנו, לכבס אסור אפילו לקטנים, ללבוש מכובסים רק מגיל 6. זה לגבי הקיבוס. אדם שיש לו כתם על החולצה, אם יש לו חולצה אחרת, שילבש חולצה אחרת. אם לא חולצה אחרת, יכול לנקות על ידי מגבון, ובהוראה הכללית צריך גם להיזהר שאחרי שהבגד לבשנו אותו והוא לא מכובס, לא לגעץ אותו, כי אז הוא מקבל עוד פעם תואר של בגד מגועץ ויפה. טוב, יש כמובן עוד הרבה הלכות ששייכות להרבה דברים בכל השבוע שחל בו ותשעה באב עצמו, אבל ככה על קצה המזלג את עיקרי הדברים שהתחדשו לנו השנה אחרי כמה שנים שלא היה לנו שבוע שחל בו. עד כאן הקדמתנו להיום, 03-500-93-93, 03-500-9393, אלו מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשעותיכם המאזינים. פסקה קצרה, מיד חוזרים. שבנו לכם מאזינים עיקריים, בבקשה מכל מאזין לשאול שאלה אחת בלבד, להשתדל שהשאלה תהיה מעשית עניינית כמה שניתן, כדי שנוכל להפיק בסייעתא דשמיא את מרב התועלת לכלל המאזינים. שלום למאזין הראשון.
שלום הרב, ערב טוב.
ערב מצוין.
רציתי לשאול, מבחינת ההלכה שצריך לשייר אמה, שהיא לא מסוידת בבית.
כן.
אז אם כבר קנינו דירה חדשה, ושם סיידו את כל הבית. שאלה אם עדיין צריך לעשות את ה... לשייר את האמה הזאת.
כן. ברגע שאדם קנה דירה והוא קנה אותה בלי אמה על אמה, הוא צריך לעשות אמה על אמה.
ואיפה בדיוק צריך לעשות אותה?
אמה על אמה צריך לעשות מול הפתח, שכל מי שנכנס לפתח יראה את זה. אם אתה לא יכול מול הפתח, כי מכל מיני סיבות כאלה ואחרות, אז אתה יכול לעשות את זה בימין או בשמאל הפתח. העיקר, הרעיון הוא שזה ייראה כמה שיותר לאלו שנכנסים. אמה על אמה זה בעיקרון 48 סנטימטר על 48 סנטימטר. צריך לראות את הטיח השחור, לפחות הטיח הלבן. ראוי להחמיר כי החזון איש שיהיה 60 סנטימטר על 60 סנטימטר.
60 על 60?
מרובה. ומה ששולחן אור פוסק בתף קופסה מחסיפה לאף, שאם אדם קנה בית, לא מחייבים אותו לקלוף בקטלים, בגלל שתולים שזה נעשה ביד גוי, ולקח ישראל ממנו, אבל אם ידוע שזה נעשה בישראל באיסור, כמו אצלנו, אצלך, אתה קנית בית מיהודי, לא מגוי, בכזה מצב, חייב לעשות את האמה על אמה.
רגע, זה משנה מי שבונה את הבית, או ממי
קניתי? לא, זה לא משנה, זה לא משנה.
רגע, ומבחינת האמה על אמה, מבחינת הצבע, אז הרב אומר שזה שחור צריך להיות?
אמרתי, יש את הטיח השחור, ואז יש את הטיח הלבן, ואז יש את הצבע. אני אומר, מי שיכול עדיף לקלף עד הטיח השחור. ואם לא, אז לפחות לקלף שיראו את ה... גם זה טוב, את הטיח הלבן. לראות את הטיח הלבן, העיקר שרואים שזה לא צבוע שם. סמר
גמור,
בשר כוח,
תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
אבל הייתי בעבר מנוי בהידברות, ולא מזמן ביטלתי את המנוי הזה מסיבות אישיות בבית. עכשיו, אני לא זוכר אם עמדתי בלי נדר או לא נדר, זה נקרא נדר של מצווה או נדר של משהו?
זה לא נקרא נדר של מצווה, זה כמו מעשה טוב שאדם עושה, או אפילו אם אדם אומר עקום בשני פרק זה וכדומה, שזה כמו נדר, בזה כתבו הפוסקים, הבאנו את זה בהליכות מועד של ערב ראש שנה, שאפשר לסמוך על המסירת המודעה של ערב ראש שנה. הרי בסירת מודעה של ערב ראש שנה ורום כיפור, מה אנחנו אומרים? שכל מעשה טוב שנעשה, או כל דבר שנעשה, הוא מבוטל והוא לא נחשב עם נדר, הוא נחשב רק בו בלי נדר. אז אם זה נדר ממש, אדם אומר אני נודר, אז בזה לא סומכים, אלא אומרים לעשות התרה. אבל דברים כאלה שאדם עושה מעשה טוב, או אמר לעשות מעשה טוב, או עשה מעשה טוב, אז בכזה מצב, בפרט בציור שלך, שיש עוד סניפים, אז אפשר להקל ולא צריך אתרה על זה.
אבל הרב, אני אפשר כמה זמן, הרי איזשהו שיעור של הרב, שאחד המאזינים עליו, הוא אמר שהוא תרם לכל מיני מוסדות, והרב אמר לו שזה נדח של מצווה, והוא לא רק בשעת הדחק יכול לבטל אותו. למה זה נקרא נדח של מצווה?
זה נקרא נדר של המצווה, ממש, מכיווה שזה ממש עניין של צדקה. פה אצלך זה יותר עניין של קנייה. אתה משלם על האלון ואתה מקבל את האלון, לכן זה קצת שונה.
אבל הכוונה, המנוי הזה היה בשביל להפיץ לזיכוי הרבים. זה לא נקרא גם נדר של מצווה.
בעיקרון זה נקרא נדר של המצווה, אם זה לא רק לגבי קנייה, אבל גם בזה, בשעת הדחק אפשר לסמוך על מה שאמרתי לך.
יש עניין להחמיר
לעשות אתרת נדרים, כן. מי שיכול, יש עניין להחמיר לעשות אתרת נדרים. אם זה רק, אם זה רק מה שקנית אלונים, אז לא, אבל אם זה משהו שתרמת ממש, אז יש עניין לעשות אתרת נדרים על זה, כן.
הכוונה שאני שילמתי, בוא נגיד, 100 שקל לחודש, וכל שבוע, כל שבוע קיבלתי 50 שקל לחלק לכל האנשים. עכשיו זה נקרא, איך אני נוהג? כמו שהרב אמר, זה הנהגה טובה שעשיתי, שלא צריך אתרה, או שצריך, זה נקרא נדר של מצווה, אולי.
אז מעיקר הדין, כפי שאמרתי, אתה לא צריך לעשות אתרה על זה, בגלל שזה נקרא כמו הנהגה טובה, אבל יותר נכון כן לעשות אתרה בגלל הסיבות שהזכרנו, אבל זה לא חובה.
יש עניין, אבל צריך שלושה אנשים.
שלושה אנשים שאחד מהם מבין בפתח וחרתה, ותסביר לו שלא ידעת שזה כל כך קשה לך, ואם היית יודע שזה קשה לך, היית אומר בלי נדר, ואז עושים, פותחים בחרתה. שאם הייתי יודע, אז לא הייתי אומר בלי, הייתי אומר בלי נדר, וככה אומרים, מותר לך שלוש פעמים וזהו. אבל אחד מהשלושה צריך להבין ב... אחד מהשלושה צריך להבין בפתח וחרתה.
ושניים אחים הזה... ושאר גם דרך טלפוני שאחד מבין, זה כמו שכת ועידה, או שצריך בפיזית לפגוש את כולם?
בעיקרון צריך פיזית לפגוש את כולם, אבל בציור שלך, שזה רק חומרה, אפשר גם דרך הטלפון.
הבנתי. אפשר גם משפחה, או כאן שתיים שהמארץ משפחה, זה בסדר, או שצריך משהו?
אפשר גם בני משפחה, רק בעל אשתו לא יכול לעשות.
אני אשתו לא יכול לעשות. אפשר משהו שזה חידוד קטן, אפשר משהו? אפשר.
שבוע הבא בעזרת השם בשמחה.
תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום, כבוד הרב, ערב טוב.
ערב מצוין.
עשי שואל גבי, כל הקובע המקום לתפילתו, ולוקח את הרבם באזור. כאילו, עד כמה צריך להקפיד על הנקודה הזאת? כאילו, זה חסידות, זה הלכה, עד כמה צריכים להקפיד? אם יש סיבה...
לא, זה הלכה שאדם צריך שיהיה לו מקום קבוע, לא צריך, אומר המגן אברהם, לא צריך דווקא ממש קבוע, תוך 400.
נגיד, אני בא בצהריים, בשעות בצהריים, בימים החמים, אז אני בא, השכן שלי, המעבר שלו, המעבר, אני מגיע מעבר, זה מפריע לו. אני רוצה, בשביל שיהיה לי את הרגיעות בתפילה, להתפלל כמו שצריך, ללכת למקום אחר, שזה בעבד להגיד את המעבר,
אז בעיקרון, הבנתי, בעיקרון, ההלכה היא כפי שאמרנו, שצריך להקפיד, שיהיה לאדם מקום קבוע לתפילתו. אבל אם המקום הקבוע גורם לו חוסר ריכוז, בגלל, כמו שאמרת, שלו מעבר, או שמפטפטים לידו וכדומה, אז בוודאי שהריכוז בתפילה גובר על מקום קבוע בתפילתו, כי עיקר התפילה זה הריכוז.
כן, עכשיו זה הלכה, או זה סתם
מנהג טוב? זה הלכה כפי שהתקשנו בהתחלה. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, לפעמים אני קם מאוחר בבוקר, ואני רוצה גם להספיק להגיד בקוד השחר, בקוד התורה לפני נחת תפילין, אבל גם לצאת מאותר בתפילין מהבית. השאלה אם אני, מה עדיף? עדיף שאני אגיד בדרך את התוכל הזמרה, את בקוד השחר, ואז להניח בתכנסת, או עדיף להניח ולהקדים את הנחת תפילין לבקוד השחר, בקוד התורה.
לא הבנתי, מה שאת האופציות שלך? אתה לא יכול להגיד בבית את בקוד השחר, בקוד התורה, ואז להניח תפילין, אתה לא יכול?
לא, זה מאוחר לי, אני לפעמים כאן מאוחר לתפילה, ואני צריך, אין לי זמן, זה לפעמים בדרך, זה חלק מהזמן כשאני אומר את ברכות השחר.
אז זאת אומרת, המצב שלך כעת להגיד את ברכות השחר בדרך, זה המצב שלך.
כן, השאלה אני מעדיף להניח.
אז אתה שואל מעדיף להניח תפילין לפני ברכות השחר, ולצאת מאותר בתפילין, או להניח תפילין אחרי ברכות השחר, זה מה שאתה שואל, כן?
כן, כן.
אז בעיקרון, באופן כללי צריך להיות שברכות השחר צריך להיות לפני הנחת תפילין. אבל כיוון שפה יש לך עניין שאתה מפסיד את המעלה הגדולה שלצאת מביתו מאותר בתפילין, שזה מעלה מאוד גדולה שכתוב בזוהר הקדוש וגם המשנה ברורה בסימן חפי מעריך בזה, אז בכזה מצב תניח תפילין לפני ברכות השחר, וברכות השחר תגיד בדרך.
ועדיף להקדים מרות התורה אולי לפני הנחת תפילין, או שאין בזה עניין להגיד את הכל ביחד בסדר?
ברכות התורה, אם יש לך אפשרות וזמן, אז תקדים אותם לפני הנחת תפילין, כן. אבל זה לא מעכב. ברוך תהיה.
תודה רבה.
שלום למאזין הבא.
שלום רב.
שלום וברכה.
רב, אנחנו מתקרבים לבין הזמנים.
אם אפשר להגביה את הכל בבקשה.
כן, שאנחנו מתקרבים לבין הזמנים, ושורכים עם הילדים, לנופש, יש כל מיני מקומות שפתוחים בשבת. כל מיני אתרים. מה דעת הרב בנושא הזה?
דיברנו בעבר כמה וכמה פעמים שהוראתם של גדולי ישראל, מרנן זכר צדיקי וקדושים לברכה מהדור הקודם, הם היו בדורן אבל כבר לא נמצאים איתנו, שלא ללכת למקומות שפותחים בשבת, בין אם זה גן חיות, בין אם זה פארק מים, בין אם זה חנות, לא משנה מה זה, זה דבר שגובל במסייע בדוברי עבירה, זה דבר שגובל באדם שלא שומע ועשית ככל אשר רוחה, וזה דבר שגובל גבולות שמיים, שאנשים מסייעים לאנשים שרומסים את השבת הקדושה, וכפי שלא יעלה על הדעת שאדם ילך לקלוט בחנות של בן אדם שבעל החנות עקה את אביו נוקות עם רצות וגם כתב את זה על החנות, כי כל בר דעת מבין שלכזה מקום לא נכנסים, אז קל וחומר פרקי מים וכדומה, שזה מצוי מאוד בתקופות הקיץ שמחללים שבת ופותחים שערים בשבת, שלא נלך ונסייע להם ונחזק את ידם ברמיסת השבת הקדושה. ולכן כל הורי והורי ידבר עם הילדים על זה, יכניס להם את המסר בצורה שכלית, בצורה רגשית, שאנחנו לא רוצים חלילה לפגוע בבורא עולם, לא רוצים לפגוע בבורא עולם בשבת הקדושה שהיא ביתו של בורא עולם, אנחנו לא רוצים לעזור לאנשים לרמוס את השבת הקדושה, ולכן אנחנו לא מתקרבים למקומות שמחללים שבת, וברוך השם יש הרבה אתרים, אפשר להתעדכן בקו של הזה, אני לא יודע מה מספרו, אבל אפשר להשיג את המספר, אפשר להתעדכן בקו של האתרים שמפרסם את האתרים שסוגרים בשבת, יש מספיק סוגי אתרים על כל סוגיהם, ולשם צריך ללכת ולא ללמוד, ומקום ישיבה פלונית הלכה וסימנר פלוני הלך, אנחנו לא נכנסים לכל השיקולים הללו וכל הדברים הללו, אלא אנחנו נשמעים לגדולי ישראל, וזה גם דבר שהשכל מחייב אותו, הרגש מחייב אותו, הנשמה היהודית מחייבת אותו, לא ללכת למקומות שמחללים שבת, ולא לסייע לאנשים לרמוס את השבת הקדושה, נקודה. גם אם זה עולה קצת כסף, וגם אם פחות נהנים, זה בסדר גמור, וככה מחנכים ילדים, ככה מחנכים ילדים לתחיית סיפוקים, שאפילו שהמקום הזה, הפארק מים הזה פותח בשבת, ושם הענה יותר גדולה, אנחנו נלך לפארק מים אחר, שסוגר בשבת, נשלם יותר כסף ונהנה פחות, אבל זה רק הנאה גשמית פחות, הנאה רוחנית והסיפוק הוא פי מאה יותר. כך צריך לחנך ילדים וככה צריך לגדל אותם על דרכי התורה והעירה ועל המוסר, וכך צריך לנהוג. וכולל תחנות דלק. תחנות דלק, יש הרבה תחנות שמחללים שבת ויש תחנות שלא מחללים שבת. אז תבדוק לפני כן באיזה תחנה אתה מלא דלק, באיזה תחנת דלק, באיזה קיוסק אתה עוצר באמצע הדרך לקנות לילדים שלך ארטיקים. לא לכנס מקומות שמחללים שבת. וזה לא בושה גם כן לשאול, תגיד, אתם פותחים בשבת או לא פותחים בשבת? פותחים בשבת, סליחה, אני לא יכול לקנות פה. למה אתה לא יכול לקנות פה? כי השבת הקדושה היא מאוד חשובה לנו, היא מאוד חשובה לבורא עולם, ואני לא מוכן שהכסף שלי ילך לסייע למי שרומס את השבת הקדושה. אולי זה ירגיז את המוכר, אבל אולי זה גם יחלחל בו ויחזיר אותו בתשובה. הכל במדינות, בדרך ארץ כמובן, אבל מסר זה מסר, חינוך זה חינוך, עקרונות זה עקרונות, ולא להתפשר על זה. למשל, בוא ניקח את הספארי. הספארי הוא מקום שמחלל שבת. אסור ללכת לשם. או בוא ניקח כל מיני פרקי מים שיש לנו היום, לצערנו הרב לא מעט, חלק נכבד מהם מחללים שבת. לא נלך לשם, בשום פנים ואופן. איפה נלך? למקומות אחרים. ואם אין מקומות אחרים, אז לא נורא. העיקר שנהיה נקיים כלפי בורא עולם, לא פגענו בך בורא עולם, ולא סייענו למי שפוגע בך, בשום פנים ואופן.
שכוח,
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
ערב טוב הרב.
ערב מצוין.
אני לפני כשבועיים שמעתי מאחד בתי ההוראה שיש אפשרות, הוא קורא זה בפלא בריאה, אדם שיש לו אבוקדו, הוא לא רוצה שישחיר כשהוא חשוף לאוויר, ייקח את הגרעין של האבוקדו וישים אותו בתוך קופסה עם מים. אני לא ניסיתי את זה, לא יודע נכון נכון, אבל זה מה שהוא אמר. לגבי ההלכה, שמה עכשיו זה גם...
אני בתוך קופסה עם מים, אז אני אומר לך שיש כאלה שניסו את זה וזה לא עובד.
נניח, בסדר. מה שרציתי לשאול, הוא אומר, גם בשבת אפשר לעשות את זה. תשים את הגרעין בתוך קופסה של מים.
אם היינו יודעים בוודאות שהפתרון הזה הוא פתרון נכון, אז אתה צודק, אז הגרעין הוא לא מוקצה. אבל מכיוון שאנחנו לא יודעים שהפתרון הזה נכון, עד רבה ניסו וראו שזה לא נכון, אז מילא הגרעין זה מוקצה. זה נקודה אחת. עוד נקודה שנייה, שנייה, שנייה. עוד נקודה שנייה, אם הגרעין במים יש לו אפשרות שהוא גודל שם, מפתח עלים וכדומה, אז עוד סיבה לאסור.
בסדר, אבל השאלה היא באמת, אם זה נכון או נכון, זה...
אז אתה תבדוק, אנחנו מה שעשינו בזמנו בדקנו וזה לא נכון. אז אם זה לא נכון, כל זמן שהבדיקה שלנו העלתה שזה לא נכון, זה מוקצה. זה מוקצה, אסור לעשות את זה. אם תעשה ותגיד לי שזה נכון, תחזור אלינו, נבדוק את זה עוד פעם.
בהנחה שזה נכון, בהנחה.
אז עניתי לך, בהנחה שזה נכון, אז הגרעין לא מוקצה.
אני לא יודע על מוקצה, אבל האם זה לא נוטע, שוטל.
אז אמרתי, כדי להתיר את נתינת הגרעין בשבת בתוך כלי מים, צריכים שני דברים. א', להתגבר על בעיה של מוקצה. איך מתגברים על בעיה של מוקצה? זה רק אם נבדוק בדיקה אחר בדיקה שבאמת נתינת הגרעין בתוך המים גורמת לאבוקדו שלו ישחיר.
אוקיי.
ודבר שני, שנבדוק ונראה שהגרעין בתוך המים לא מוסיף גידולים. כי אם הגרעין בתוך המים מוסיף גידולים, הרי שהדבר הזה אסור. זה מה שבוע בסימן של המדבר, סעיף י' א'.
אז באמת, ידוע לפחול הרב, האם זה באמת גורם גידול, מתחיל לעבוד הגרעין כאילו?
כן, מה שידוע לי, שכששמים כן? גרעין אבוקדו בתוך מים, אז הוא מצמיח שורשים.
בכפה מההתחלה.
אני לא יודע עד כמה זמן, לעבוד? אני לא יודע כמה זמן, זה מצמיח שורשים. אז לכן זה כבר סיבה לבד לאסור. אלא אם כן, אתה שם את זה... באופן כזה שברור לך שאתה מרוקן את המים עוד מעט, כי האבוקדו נגמר עוד מעט, יש כל מיני מקומות אפשריות להקל בדבר הזה. אבל באופן כללי לא.
כן, אבל למשל אני לא דומה, זה זורע בקרקע גרעין חיטה בשבת.
אם אתה שם בקרקע גרעין חיטה בשבת, זה אסור, מה השאלה?
זה אסור, אז האם לא דומה הגרעין הזה של האבוקדו בתוך המים?
אז אמרתי שגרעין אבוקדו בתוך המים בעיקרון, אם זה מצמיח שורשים, ולפי מה שידוע לי זה מצמיח שורשים, זה אסור. אבל אם כתוב בסימן של המדבב, בסעיף י' א', במשלב בורא בסעיף קטן נ' א', שאם אתה שורה תבועה בתוך מים, שכוונתו רק כדי לרקח את הזירונים, וזה לא יבוא לידי צמיחה, כיוון שלפני שיצמיחו יוכלו את זה הבהמות, בכזה מצב זה מותר. אז גם פה, אם נבדוק ונראה שהאבוקדו מכה שורשים רק אחרי שבוע נגיד, ובתוך שבוע כבר יאכלו את האבוקדו וזריקו את הגרעין לפח, אז יהיה מותר. אם לא, זה אסור.
זאת אומרת, העובדה אנחנו לא... טוב. זאת אומרת, המציאות אנחנו לא יודעים. תודה רבה.
המציאות מתי הוא מכה שורשים לא ידוע לי. אבל זה תלוי בזה. תודה רבה. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה.
שלום וברכה.
רציתי לשאול הרב, אני נהג מונית, אני הזמן קניתי מונית חדשה.
כן.
עכשיו הודיעו לי שאני אמור לקבל את המונית ביום שני הקרוב. עכשיו, אני כרגע במונית בשכירות, ואני כל יום ב-250 שקלים.
אז אתה יכול לקבל, זה דבר עבד. מכיוון שאתה משלם שכירות על המונית כל יום 250, שני 250, שלישי, רביעי, אז זה כבר דקרה דבר, עבד, אתה יכול לקבל את המונית החדשה. אבל אם באמת יגידו לך לקבל אותה ביום רביעי, שזה עניין של חצי יום עבודה או משהו, אז לא. אז תחכה לחדשה ביו.
אוקיי, ואפשר גם לעשות כאילו דברים מעבר, לעשות נגיד למשל ריפודים ודברים כאלה.
לא, לא לעשות שום ריפודים ושום דבר, רק לקבל את המונית ולעבוד איתה, אלא אם כן אתה חושש שבימים האלה ילכלכו לך את המונית, זה משהו אחר, זה דבר עבד. אז גם זה מותר.
בסדר, תודה רבה רב, ישר כוח
גדול. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
כן, שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, מקובל לומר שכלי שמלאכתו לאיסור זה, אפילו אם הוא עומד לשני תשמישים, לאיסור ולהיתר, הקרוב התשמישי לאיסור זה נקרא כלי שמלאכתו לאיסור.
כן, ככה המשנה ברורה פוסק בסימן של ח' סעיף קטן י' וכ', שהולכים לפי רוב התשמישים, אבל זה בחצי חצי זה כלי שמלאכתו לאיתר, כן.
כן, אז אני שואל, לכאורה בשין י"ג לגבי קנה של זיתים, שם כתוב, המשנה ברורה מדגיש למה זה כלי שמלאכתו לאיסור, כיוון שעיקרו לכך, לכן הולכים אחר רוב התשמישים, משמע שאם לא יקרו לכך, זה לא מספיק רוב תשמיש.
יש בזה אריכות דברים, נא להסתכל בביאור הלכה בסימן שיר חצי י"ג, להמשיך לפלפל איתך אני לא יכול כי זה לא הוגן כלפי המאזינים, אבל יש בזה אריכות דברים, נא להסתכל בביאור הלכה בסימן שיר ח' סעיף ג', ואם יש לך תעלונים שלנו שדיברנו על כלי שמלאכתו לאיסור, אז זה יכול לעזור לך מאוד. אם לא, תדבר איתי ביום שני בבית תורה, נעזור לך בעזרת השם בלי נדר.
תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב, ערב טוב.
ערב מצוין.
יש הכוח על כל השיעורים, הספרים, אנחנו מאוד נהנים. תודה רבה לך כבוד הרב.
תודה.
באמת זכינו. הרב, אני נתתי צדקה למוסד מסוים, שלוש פעמים ולא עמדתי בלי נדר. עכשיו זה לא היה ברצף חודש אחרי חודש, אלא פעם אחת לפני שנה, פעם לפני כמה חודשים, ככה, ולא אותו סכום. אני התחייבתי לתת למקום הזה?
לא, לא התחייבת לתת למקום הזה. אם זה לא היה ברצף, זה לא התחייבות. קל וחומר שיש לנו את התרת נדרים של ערב ראש שנה, את המסירת מודעה שאפשר לסמוך על זה. אדם שנתן ברצף תקופה ארוכה, שם זה יותר בעייתי, גם שם בשעת התחק אפשר, כן, אבל זה יותר בעייתי. אבל בציור שלך, מכיוון שזה לא היה ברצף, כל פעם בזמן אחר, בסכום אחר, זה לא מוגדר כנדר, ולכן אתה לא צריך לעשות על זה התרה.
הבנתי, אני יכול להיות שאלה קטנה, כבוד הרב?
יש לנו בעיה, כבר שאם אני נותן לאחד שתי שאלות, אז כולם רוצים שתי שאלות, ואז מתחילים להיכנס פה לבעפת עליך כמוך. אז ממש בחילה.
תודה רבה לך, כבוד הרב, שבת שלום
וברוך. ברוך תהיה.
תודה רבה.
שלום למאזין הבא.
שלום וברכה, כבוד הרב.
שלום וברכה.
מדבר אופיר טנג'י, רציתי להגיד לרב.
שלום הרב טנג'י, הגדיל תורה ויאדיר מתוך בריאות ונחת כל הימים.
אמן, כן, נמון, בזאת השם. רציתי לספר משהו שהוא מאוד מאוד ירגש את הרב כמובן, ירגש את המאזינים, לאור כל מה שאנחנו רואים לצערנו. חורבן הבית וחורבן שנשמור מה שקורה, לא נעריך. אני רק רוצה לספר משהו שהיה בבית ההוראה השבוע שעבר, שבאמת יחזק את כולנו, כמו שתמיד הרב מדבר על בן אדם לחברו, אני חושב שזה ראי להעיר ולהורא. שבוע שעבר...
רק נקדים למאזינים שהרב טנג'י הוא אחד מהמוצים החשובים שלנו בבית ההוראה לך למעשה. כן, בבקשה.
אז התקשרה אישה אחת ושאלה אם אישה חייבת בהבדלה, היא חיה לבד לכאורה, אז אמרתי לה שכן, לא אומר זה שתי דעות, אבל סתם ויש עליך כסתם, לא ניכנס לכל העניין, באמת זה לא הרעיון פה ההלכה, אלא מה שהיה מעבר לזה. אמרתי לה, אז היא אומרת לי, אבל אין יין. אמרתי לה, ולמה אין לך יין? היא אמרה לי, אני נמצאת באחד מבתי חולים, לא נגיד איפה וכמה, איפה כולי. אז היא אומרת לי שהיא נמצאת במחלקה מסוימת, אמרתי לה, אבל למיטב ידיעתי אני יודע שיש... ארגונים של שבת, ברוך השם, לכל הבתי רפואה. היא אומרת לי, כן, אבל אני נמצאת במחלקה סגורה. אמרתי לה, מה פירוש? היא אמרה לי, מחלקה סגורה של משהו שסובלים בנפש. אמרתי לה, אבל אי אפשר, אף אחד לא נכנס. היא אומרת לו, יש פתוחה ויש סגורה. קיצורם של דברים הרב, הבנתי שהיא באמת מסכנה, שהיא חולה באמת בנפש וכו'. אמרתי לה, נראה לך שבאים הקרובים, את כן תשארי באותו בית רפואה? אז היא אומרת לי, כן, אמרתי, אפשר לדעת את השם שלך? אז היא אמרה לי את השם שלה, אמרתי לה, ממה המשפחה? היא אמרה לי את השם של המשפחה, והבנתי שהיא סובלת מאוד. אמרתי לה, את בטוחה שאת תהיה בימים הבאים באותו בית רפואה? היא אומרת לי, כן. התקשרתי הרב לאחד מהאנשים שלנו בקהילה, אמרתי לו, אתה רוצה לזכות במצווה גדולה? הוא אומר לי, כן. אני רוצה תקשיב כך וכך. הוא אומר לי, אין בעיה, מתי צריך לקחת? ומתי שתחליט, העיקר שהיין יגיע אליה, כי אין לה איך לעשות יין, אין לה איך לעשות קידוש ולא הבדלה. הרב, בצוהרי יום שישי הוא הגיע אליה, והיה שקט, שקט רועם, שקט שלא נעים. הוא אומר, הרב, הבאתי לה את היין, ברוך השם יש לה יין לקידוש ויין להבדלה. אני סיפרתי את הסיפור הזה בקהילה שלנו בראשון.
יפה.
אמרתי, אתם רואים מה זה בית הוראה, הלכה למעשה, הלכה למעשה תרתי משמע. לא רק עונים להלכה, אלא גם משתדלים לראות ולשאול גם מבעד לשיטים, למה אין לך יין? ולמה בי... מה פירוש? כן. מה, איך נקלט?
יפה. אז זה חסד, חסד גשמי וחסד רוחני. גם לענות לשאלות של השואלים, וגם להיכנס בעובי העומק פנימה, לראות איך אפשר לעזור להם מבחינה גשמית. יפה, ברוך השם הרב טנג'י. ירבו כמותך בישראל.
ואני חושב הרב שזה דבר שראוי להעיר ולעורר ולבקש מהקדוש ברוך הוא שיסתכל על המעשה הנפלא הזה שעשה אותו אדם. פשוט ריבונו של עולם, אל תסתכל מה שקורה כאן בארץ, תסתכל, תסתכל על דברים שכאילו...
על החסדים שאנשים עושים אחד עם השני.
ממש ככה, ובזכות אהבה, פשוט הרב, אהבה ושתירות, אני הכתובת בשעת הצורך. ככה כל יהודי צריך להרגיש, שאני הכתובת בשעת הצורך. בתחוז זה יהי רצון שנזכה בעזרת השם גאולת עולמים.
ישר כוח, ישר כוח, תרתי משמע.
שהוא הלכה למעשה, באמת הלכה למעשה, ברוך.
ישר כוח, הרפתן שתרתי משמע, המשיך להגדיל תרוב ולהדיר ולעזור, גם בתרתי משמע. ברוך תהיה, ישר כוח.
תודה רבה.
שלום למאזין הבא.
שלום לכבוד הרב.
שלום וברכה.
מדבר מרדכי.
שלום הרבי מרדכי, מה שלומך?
ברוך השם, תודה רבה, קודם כל מודים לרב גם על התוכנית, גם על הספרים, והכי הרבה על העלונים המאוד מאוד מרכימים.
יישר כוח.
רציתי לשאול את הרב. עכשיו אנחנו נכנסים לתקופה של שבוע שחל בו. יש אנשים שהולכים למסעדות לאכול דגים. הם אומרים, אסור לאכול בשר, אז אנחנו נאכל דגים. מה הדעת הרב הזה, ללכת לאכול דגים?
זה דבר מאוד חמור שאנשים נוהגים ככה, כי מה שרצו בתשעת הימים, בשבוע שחל בו, לא שנעשה דברים כמצוות אנשים מלומדה. לא אוכלים בשר, ולא שותים יין, ולא מחפשים, ולא מסתפרים, ולא אוכלים מחובסים, וכל היום צוחקים ועושים בדיחות ועושים למסעדות. לא זה מה שרצו. רצו שנהיה אפופים וחושבים ומעמיקים בחורבן בית אלוקנו. שכל אחד ואחד יישב עם עצמו ויפשפש במעשיו, במה אני לא בסדר, מה אני צריך לתקן, שבזכות זה הקדוש ברוך הוא יחיש את גאולתנו. אז אם במקום לעשות את החשבונות נפש הללו, אפילו לחבס, מבואר בתף קוף נון ג' תף קוף נון אלף סיף ג' שאסור לחבס אפילו לא במטרה ללבוש, רק לחבס לשים בארון גם אסור, למה? יש לו קורת רוח, הוא מסיח דעת מאבלות, הוא מתעסק בדברים אחרים. אז אלו שולחים ויוצאים למסעדות, והילדים שואלים את ההורים, מה קרה? כל השנה לא יוצאים למסעדות. הם אומרים להם, כל השנה זה יקר, עכשיו יש מבצעים, מסעדות דגים, מסעדות חלביות. זה בושה וחרפה. וזה דבר שמראה שהאבלות לא חשובה לאותם אנשים. זה דבר שמראה שצער חורבן לא חשוב להם. הם לא נכנסים לעומק של הדברים. תפס את התפל, ינח את העיקר. זה לא זמן שמסעדות, לא חלביות ולא מסעדות דגים. זה זמן של להיות עצובים. זה זמן להיות אפופים בצער חורבן. לעשות חשבון נפש, לפשפש במעשים. וזה כל המטרה של כל הדברים שאנחנו עושים. כל הדברים שעושים זה דברים סמליים. כדי לעורר בנו יצר החורבן, את צער החורבן, שעל ידי כך להתעורר לפשפש במעשינו, ולחזור בתשובה. זה כל העומק של הדבר. לא איזה סתם דברים טקסיים. ומי שלא עושה ככה, אז חבל מאוד שלא תופס את הדברים בעומק. יפה, טוב שערת על זה.
תודה רבה לכבוד הרב, ושלא
תצא
תקלה,
וזאת
השם על ידי הרב.
אמן, ישר כוח, רבי מרדכי, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
כן, שלום הרב.
שלום וברכה.
תודה רבה קודם כל על כל השיעור, אנחנו ממש נהנים לשמוע את הרב כל יום, כל זמן, ברוך השם.
תודה.
רק שאלה קטנה, הרב דיבר, עלה אחד לשידור ודיבר על האתרים שיש כאלה עובדים בשבת ומשהו כזה.
כן.
אני שואל, אדם שהוא הבעלים, כלומר, האתר הוא לא פועל בשבת, אבל הבעלים כן מחללים שבת.
אז זה לא קשור אלינו.
זה כן אפשרי?
לא, זה אפשרי. אם האתר עצמו סוגר בשבת, אנחנו לא אמורים לבדוק, וגם אם אנחנו יודעים שהבעלים מחלל שבת, זה לא קשור אלינו. אנחנו לא מסיים לרמוס את השבת. הכסף שאתה הולך ואתה משלם באתר שהוא פותח בשבת... לא, אין קשר, זה שתי קופות. זה קופה פרטית, זה קופה כללית של האתר. הכסף שלנו לא מסייע...
אבל זה מפרנס אותו, לא?
זה לא קשור, אין לך... אתה לא צריך לסייע בחילול שבת. סיוע בחילול שבת זה אתר שפותח בשבת, ואתה משלם כסף, אז הכסף שלך, אם זה מתקנים את המגלצ'ות כדי שיתגלצ'ו בשבת, סתם דוגמה. כן, אבל זה שבן אדם הכסף שלו ברווחים הולך לכיס הפרטי, זה לא קשור אלינו. אין קשר.
אין קשר אחד בין
השני. אין קשר, אין קשר ואין מניעה.
מצוין, בסדר גמור. תודה רבה.
ברוך תהיה.
שבת שלום.
שלום למאזין הבא. מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשודכם המאזינים, 03-593-93, 03-500-9393. נזכיחם שבית תורה הלכה למעשה פעיל 24 שעות ביממה, כוכבית 5047, או תושבי חוץ על הארץ 0799-713-155. בבית תורה אפשר לקבל מענה 24 שעות ביממה בכל תחומי ההלכה, כולל דיני ממונות ולשון הרע ורחילות וריבית, יצוסים, חינוך ילדים, וכמובן כל השאלות באורח חיים ויורה דעה, הכל בכוכבית 5047, גם קף תוכן גדול מאוד של כל השיעורים והחידונים בעבר, בהווה, בעזרת השם גם בעתיד, הכל בקו הזה, וכמובן שלפני תשעה באב, אם חלילה עולים בלם את המקדש, אנחנו נגביר את המוצים כדי שיהיה מענה יותר מהיר לכל השואלים, כי בערב הצום, סמוך לצום, יש יותר ויותר שאלות, הכל בכוכבית 5047. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה כבוד הרב.
שלום.
רציתי לשאול לגבי יותר כשמעת העיניים. אני ואשתי חוזרים בתשובה, בעלי תשובה. כשאנחנו הולכים נגיד למשפחות פעם בחודשיים, אנחנו נאלצים ללכת. עכשיו הם לא מכבדים ולא, וכאילו נגיד הולכים בפריצות. מה עושים במצב כזה? האם לא ללכת ולא ללכת בכלל, כאילו
שבתות,
ללכת
בימים רגילים? תראה, בכזה מצב, כן, שאלה ברורה. בכזה מצב שאדם נשוי והולך למשפחה ויש שם חוסר צניעות, אז יש הבדל, אם אתה הולך שבת שלמה, אז החוסר נוחות והמכשולים יכולים להיות יותר קשים, כיוון שאתה נמצא שם כל הזמן. אם אתה הולך לביקור באמצע השבוע, אז משהו שהוא יכול להיות יותר קליל ומהיר. אדם, עם כל הכבוד למשפחה ולשמור על הקשר המשפחתי, אדם לא צריך למכור את הרוחניות שלו ולא את העולם הבא שלו, בטח לא על חשבון עשיית עבירה כזו או אחרת. לכן אם באמת זה המצב ויש פה מכשול שנכשלים, אז צריך פשוט לדלג על השבתות, תודה להשם ברוך השם שאתה נשוי, וממילא יש לך איפה להיות שבת, זה, אצל בחורים זה הרבה יותר קשה, אצל רווקים אינם איפה להיות, אז ברוך השם אתה נשוי, ואפשר לעשות ביקורים מהירים, באמצע, ביקורים קצרים באמצע השבוע, כדי לא לנתק את הקשר המשפחתי. אבל בהחלט...
אם אני כבר עושה שבת, אני כבר
נאלץ לעשות שמה
שבת, כאילו...
חייבים לסיים צדיק, כמו שאמרתי לך, זה מה שתעשה, ואם אתה נאלץ לעשות שבת, אז פשוט להשתדל לשמור מה שיותר. אנחנו חייבים לסיים כי השעה הגיעה לסיומה, ברוך תהיה, שעה ראשונה הגיעה לסיומה, פרסומות חדשות, ומיד חוזרים לשעה שנייה.